מקבלים שבת עם יעל גולדמן וברכה שילת.
טוב, עכשיו אנחנו רוצות להגיד שלום למישהו שאנחנו מאוד אוהבות, ואני חושבת שקונצנזוס אצל כולם.
כמה זמן רצינו לדבר
נכון,
איתו.
נכון, רצינו לדבר איתו, וגם יש לנו חברה משותפת, תכף נדבר על זה, יונתן שימריז, הידוע בתור שימריז, מה נשמע?
מה קורה? מה הולך?
בסדר גמור, אז אני גם ככה אציג אותך ואני אגיד שאתה מקים תנועת קומו. אחיו של אלון שימרי, זכרונו לברכה, שהחטוף ונהרג מאש כוחותינו, זה סיפור שאין מישהו שלא מכיר, ואתה יודע, אני רק מדברת על זה ככה, נגמר לי הכל בגרון מרוב שזה כואב לנו. אז מה שלומך בימים אלה?
משתדל לעשות יותר טוב.
תספר לי. נראה שזה מה שאתה משתדל תמיד.
כן, חושב שאנחנו צריכים להסתכל קדימה, לא משנה מה, כמה רע וכמה קשה, אין משהו אחר.
מאיפה הכוחות, תגיד?
מה זה?
מאיפה הכוחות?
אני לא חושב שאינו מצטנע בזה, אבל אני לא חושב שאני יותר חזק מאלמנה שמגדלת עכשיו 3 ילדים לבד, או...
אני אגיד לך למה כן. אני אגיד לך למה כן. אלמנה שמגדלת עכשיו 3 ילדים, אין לה ברירה. היא מגדלת 3 ילדים, אין לה ברירה, היא חייבת להחזיק את הבית שלה, יש לה 3 ילדים. לך יש ברירה, אתה בחור צעיר, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. ואתה קם, ואתה הולך, ואתה עושה, ואני עוקבת אחריך, ואתה הולך לבתי ספר, ואתה מרצה, ואתה עושה את השינויים, ואתה מרים טקס אלטרנטיבי שמרים פה את כל המדינה.
טקס לאומי, טקס לאומי.
טקס לאומי, נכון, אבל כאילו זה התחיל כטקס אלטרנטיבי, אני אפילו, אני זוכרת שאני העלית היסטוריה על זה שיביאו לך, יביאו כסף כדי שנוכל להרים את האירוע הזה, וזה כל כך כאילו היה מרגש, כי תראה, אנחנו נמצאים באמת באיזו תקופה שהיא כל כך קריטית בהיסטוריה שלנו, ואז באים אנשים כמוך, שאתה אומר בוא נע, כאלה אנחנו רוצים.
קודם כל זה מאוד מחמיא, אבל אני חושב שגם לי אין ברירה, כמו של האלמנה שמגדלת 3 ילדים אין ברירה. שמה שעברנו ומה שקרה לנו שיהיה לזה משמעות. והתקופה היא תקופה קשה, כי אנחנו מסתכלים על הכל בפרספקטיבה של כאן ועכשיו, ואז באמת הכל נראה, הכל קשה, אני מסכים, זה לא...
אז אתה בעצם מצליח קצת להרים את הראש מעל המים ולהסתכל בפרספקטיבה קצת יותר ארוכת טווח.
כן, אני חושב שאני מאוד מאמין בלייצר אדוות ולייצר תהליכים ולייצר שינוי.
נכון.
עם הרגליים ובדיבור ולחשוב על איך אנחנו כן רוצים לחיות פה ומה אנחנו כן רוצים שיהיה, כי מה לא ומה רע אנחנו יודעים. טוב מאוד, אם אני אשאר בן אדם ברחוב, תגיד לי מה לא טוב פה, אז אני אקבל הרצאה של 8 שעות. אבל אם אני אשאר אותו, מה אתה כן רוצה שיהיה, אז הוא התחיל לגמגם.
וואלה, למרות שאנחנו, אני חושבת שבסוף אנחנו די מיושרי קו, אתה יודע, אתמול הילדה שלי הלכה לישון ואמרתי לה, מה העניינים? היא אומרת לי, אמא, אני רוצה שיחזור להיות רגיל. אני רוצה שיחזור להיות רגיל.
אז אני לא רוצה שיהיה רגיל, אני רוצה שיהיה פה טוב.
יותר טוב.
אבל תראה, הרגיל של ילד זה טוב. הרגיל של ילד, הרי אני חושבת, גם במלחמה הזאת, אני חושבת שהילדים שלנו חיים במקום הכי מדהים בעולם. והילדים שלנו הולכים ברחובות, וכאילו, הילדה שלי נוסעת באופניים בעיר, ואני אומרת, בונה, אני יודעת שאם עכשיו היא נופלת, 20 אנשים קמים לעזור לה.
אוקיי, אבל עדיין הם עוברים תקופה מאוד מאתגרת,
נכון,
והילדים,
כולנו, אבל...
הלב שלי הכי על הילדים, אבל בוא נשמע מה אתה עושה.
רגע, תספר לנו קצת על קומו.
אז קומו זה באמת תנועה שקמה מתוך השבר עם אנשים מדהימים ומדהימות מהדרום והצפון, שבהתחלה מאוד רצו לבוא ולייצר איזושהי תחושת מסוגלות בקהילות שבורות. ובאיזשהו שלב הגענו באמת לאיזושהי במשהו לאומית שעשינו את הטקס, והבנו שדרך עשייה חיובית באיזשהו חזון משותף אנחנו יכולים לחבר את כל עם ישראל למשהו חיובי, בשינוי שיח, בלדבר אחרת, לדבר על מה אנחנו רוצים שיהיה, עם מסרים מאוד ברורים לגבי מי צריך לקחת אחריות, והקמת ועדת חקירה ממלכתית והחזרת חטופים, ולקדם את השיח הזה ולחבר כמה שיותר קהלים לתוך הדבר הזה, ובאמת להגיד איך אנחנו בונים פה חברה יותר טובה מדינה יותר טובה לילדים שלנו.
ואתה מרגיש שאתה מצליח ליצור איזשהו שינוי?
עוד פעם, אי אפשר להסתכל על שינוי כאן ועכשיו, כי שינוי זה משהו שהוא...
כן, ברור, זה תהליך.
אבל אם אני, אם הייתי בשבוע שעבר בבית ספר של ציונות דתית באקו, ציונות דתית ושס, וקיבלו אותי בזרועות פתוחות והקשיבו רוב קשב, כן? על מסרים שאמרתי לכם פה עכשיו, אני לא משנה את הדיבור שלי, לא משנה איפה אני מגיע, ומזמינים אותי לאפרד, ומחר אני בבאר שבע. אני הולך לכל המקומות שאני תופס אותם כמקומות שהם שונים, אחרים.
דווקא למקומות השונים אתה הולך?
אני הולך לכל המקומות, הייתי גם בבליך וגם אתמול הייתי בערב
בוא'נה, אתה ממש עובד בזה.
כן, וואו.
אבל אני לא מקבל על זה כסף.
זהו, זה מטורף. אנחנו, רגע,
בעיה קטנה.
כן, אני רוצה רגע ללכת איתך אחורה, וגם לשנייה אני פותחת סוגריים, כי אני חייבת, יש לך בחבר'ה את שחר, שהיא חברה אהובה שלי, אז רק שתדע שאנחנו מחוברים מאוד מקומות. שחר אהובה שלי. אני רוצה רגע ללכת איתך אחורה, כי בסוף אני מרגישה שכל החבר'ה שלך, כולכם נפגעתם בצורה הרבה יותר עמוקה ממה שאולי אנחנו. איפה היית בשביל לעשירי?
בשביל לעשירי הייתי בממן.
איפה?
בכפר עזה? בכפר עזה, כן. בכפר עזה בשכונה החדשה, כל המשפחה גרה בכפר עזה, בבתים נפרדים. אלון גר במגורי צעירים, עידו גר במרכז הקיבוץ, אחרי בכיתת כוננות. ההורים שלי גרים כמה בתים לידי, אחותי קטנה גר איתם. אשתי השתחררה שבוע לפני זה מבית חולים, הרן בסיכון, שבוע 25. הבת שלי הייתה צריכה לחגוג עם הולדת, היא נולדה בשביל לעשירי 21.
וואלה.
אז כל המשפחה הייתה צריכה לבוא אלינו. זהו, 6:30 בבוקר, ועולמנו חרב עלינו.
זה לא קרה כל כך מהר כנראה, אתם לא ידעתם מיד שהוא נחטף, נכון?
לא, דנו שבועיים אחר כך. אני רק קיבלתי ממנו הודעה ב-10 בבוקר שנכנסים אל המחבלים לבית. חשבתי לו שאני אוהב אותו ושהוא חזק. זה הפעם האחרונה שדיברנו.
דאגת לו? חשבת שבאמת עלול לקרות משהו?
חשבתי שרצחו אותו.
וואלה.
בעצם בבוקר התחלתי להתאבל עליו, אבל ניסיתי לשמור על האווירה במעמד כמה שיותר רגועה, כי זה היה מולדת של הבת שלי, ואמרתי שלא יעזור לנו עכשיו פה להיכנס ללחץ, ואשתי בהיריון בסיכון, שבוע 25.
נכון.
אני לא יודע לילד את הדבר הזה עכשיו שם.
נכון.
ואני צריך שיהיה פה אפי, וזה היום הכי טוב בחיים של הילדה שלי, וזה כיף, וכל הזמן נכנסים לפה מחבלים לממד, אני שומר על האווירה פה כמו...
כל הכבוד לך, כן. וואו, זה ממש כוחות חזקים בנפש.
זה הדבר הכי קשה שעשיתי בחיים שלי, ושהוא שלחתי את ההודעה אז בכלל, לא לבכות, לא להתעצבן, אני צריך לשחק עם הבת שלי איזשהו משחק.
הייתם שעות בממד.
כן, והיא הכנסתי לתוגה של היום הולדת שהבנתי שאנחנו הולכים לשעות פה קצת זמן, והיא מאוד שמחה ורצה לשיר ורצה לרקוד, אז אמרתי לה שאנחנו נצטרך משחק של לחישות. אם אנחנו נלחש, אנחנו נקבל בלונים כשנצא, ואז כל פעם שהיא טיפה שערה או שמחה, היינו צריכים להיות בשקט, כי יש מחבלים בחוץ. אז במקום להגיד לה, יאלי, סתמי, אז אמרתי לה, יאלי, זוכר את המשחק, אנחנו צריכים ללחוש.
אתה יודע, אתה מספר את זה, ואני אומרת לעצמי, אני לא מאמינה מה עברנו. אני לא מאמינה שזה קרה. כאילו, אני לא יכולה להאמין את האסון הזה שקרה לנו.
רגע, ומה עם אשתך? איך הסתיים ההיריון? הכל בסדר?
לוי נולד ברביעי בינואר, 3 שבועות אחרי שאלון נהרג.
וואו.
ומקום שבו עשיתי את הברית, זה גם המקום שבו תכננתי את ה-30 לאלון, אז הכל היה
מורכב. הכל מתערבב.
כן.
החיים והמוות, ממש, זה כאילו הכוח של החיים.
הכוח של החיים, תשמע,
עדן.
כשהוא נולד, אז אמרתי לעצמי שהוא חייב בשבילו. חייבים לתקן את המדינה, וחייבים לראות איך אנחנו עושים שיהיה פה יותר טוב, שכשהוא יגדל במדינה הזאת, הוא יגדל במדינה טובה, שגשגת, בטוחה.
ואיזה שם בחרתם לו.
אני גם, אורי רצה לקרוא לקטן שלנו לוי, בסוף אני החלטתי איתן, הוא היה יותר איתן מלוי, אבל לוי זה שם מושלם.
מדהים.
תגיד לי, יונתן, מה עם פוליטיקה? מה קורה? מתי אתה הולך לפוליטיקה? מתי אתם... מתי אני שמה אתכם בקלפי?
קודם כל בחירות עדיין, אז זה בכלל לא רלוונטי. כרגע אני חושב שאני מביא הרבה מאוד תועלת בזה שאני הולך ומדבר באיפה שאני יכול לדבר. אני חושב שאנחנו צריכים לבנות את עצמנו כאיזושהי תנועה לאומית שבאה מהשטח. ואם נצטרך, אז זה מה שנעשה, אבל כרגע זה עוד לא שם. אני חושב שגם אם נוכל לבנות מנהיגים שעלה שלהם במקום הנכון והם ייכנסו, לא רק ברמה הלאומית אגב, גם ברמה המקומית, אנחנו צריכים אנשים טובים בשירות הציבורי, אנחנו צריכים אנשים טובים שיובילו את המדינה.
אז איפה כולם? איפה כולם? כאילו, מה הם בהייטק? אני אומרת, תבואו אנשים חדשים, תבואו.
אבל גם בהתמודדויות האישיות שלהם וגם במורכבות האישיות שלהם, אנשים שפשוט צריכים גם להאמין בעצמם וגם צריכים להאמין שזה צו השעה.
תראי, פוליטיקה זה לא מקום כיפי, ויש הרבה אנשים טובים שלא רוצים להיכנס לשם.
יש לי קרוב משפחה שהוא כאילו, בוא נע, הוא יכול להניג, הוא כאילו בן אדם מניג, הוא גם היה כזה בכיר בצבא וזה, ואני אומרת לו, למה שלא תלך לפוליטיקה? אתה אנשים שצריך, הוא אומר לי, תגידי, נראה לך שאני יכול להתלכלך ככה, שזה בשבילי?
ואני כאילו... וזה בדיוק הבעיה, שהזירה הפוליטית, השם שלה, זה זירה מלוכלכת, שאנשים טובים לא רוצים להיות בה, כי זה מגיל. ואנחנו צריכים לנקות
את זה. צריך לשנות את זה.
וצריך, אנשים הכי טובים צריכים להיות שם, אבל הם צריכים לבוא משליחות מסוימת, ולהבין שהם משרתי ציבור, זאת אומרת, הם צריכים לשרת את הציבור, ולשים את הציבור לנגד עיניהם, ולא הפוך, הציבור לא צריך לשרת את הפוליטיקאים.
כן, יש פה ממש היפוך, מה שקורה היום זה פשוט...
כן, והניתוק שיש בין ההנהגה.
אני גם באמת לא מבינה למה שנה אחרי, באמת אולי תוכל להסביר לי, למרות שבאמת דבר האחרון שבא לי זה להיכנס לפוליטיקה, למה אין ועדת חקירה?
אל תלכלכו את השיחה, חבר'ה.
לא, לא בכדי ש... לא, אבל תשמעי, בסוף קרה לנו כזה אסון גדול ואין ועדה, הרי איזה סיבה בעולם לא למנות ועדת חקירה? אני, את יודעת, לא מזמן הסתכלתי על הצ'אט, כתבתי בצ'אט GPT, למה אין ועדת חקירה? כאילו, מה הסיבה? איך יכול להיות?
כאילו אז מה הוא ענה לך?
הוא ענה מהישרדות פוליטית וכל מיני סיבות שכנראה הן ברורות, אבל אני מסרבת להאמין, או אולי יש ממשהו תמים, אני מסרבת להאמין שככה אנשים נוהגים בזמנים כאלה, באמת.
אני גם קיוויתי שאחרי השביעית תהיה פה איזושהי התפקחות מוסרית, איזה גידול עמוד שדרה רוחבי של כל נבחרי הציבור, ותהיה פה אמירה מנהיגותית של אנחנו נקים ועדת חקירה ממלכתית, גם כי זו אמירה מנהיגותית שבה הם אומרים אנחנו רוצים לקחת אחריות על מה שקרה, אבל גם ברמה הטכנית של להפיק לקחים, להבין מה היה, מה הוביל, מה היו הכשלים, ואיך מתקנים את זה, כדי שזה לא יקרה עוד פעם, זה נורא פשוט.
כן.
אבל כשאנחנו מדברים על ניתוק...
אנחנו באמת צריכים להיזהר שזה לא יקרה עוד פעם.
אנחנו חייבים ללמוד מזה.
אני כרגע לא מרגישה שאנחנו בטוחים משביעי לאוקטובר נוסף, חלילה השם ירחם. אבל לצערי אין תחושה של ביטחון כרגע.
כן, שקיפות ויש ניתוק, ולא מסבירים לנו על ההסכם בלבנון שמתגבש, ולא מסבירים לנו על כל הדברים שקורים, ויש ערפל מסלול, אבל זה נובע שוב מחוסר מנהיגות, אין חזון ואין אסטרטגיה, לא דברים שאני ממציא, זה פשוט לא קיים. בגלל זה שאני מדבר עם אנשים ואומר להם, תדמיין מה אתה רוצה שיהיה פה עוד 15-20 שנה, הם לא יודעים לדבר את הגבות זמן האלה, זה נראה להם דמיוני. כי לא מדברים פה על 15
שנה. אנחנו בכזו הישרדות, אנחנו לא יודעים לראות את המחר.
עכשיו, אין סיבה. אין סיבה שלא תגיד איפה אתה רוצה להיות עוד 20 שנה. ותגזור אחורה, כי ככה עובדים. ככה עובדים בחברות עסקיות.
כן, כמו בעסק.
נכון? בדיוק, אבל רגע תשים מטרות. איפה אתה רוצה עוד 20 שנה? תתחיל לגזור אחורה.
אתה יודע, יונתן, אחרי שהאירוע הזה קרה בשביל העשירי, בעלי אמר לי, בואי נעבור לעוטף. היה לו פנטזיה שנעבור לעוטף, עד עכשיו הוא אומר לי, אלי, בוא נלך לעוטף. ואני כאילו בקטע ציוני של כאילו לבוא לגור בעוטף, כמו שצריך לעשות. ואני כל הזמן אומרת לו, אם אני ארגיש ביטחון, אני באה איתך לעוטף, אבל אני לא מרגישה את הביטחון הזה, אני לא מרגישה, אני לא יכולה לדעת שלא יקפצו לי מהגדר, וזה יקרה שוב, תקן אותי אם אני טועה.
אני אפשר להתווכח עם הרגשות, זה בטוח. אני גם בעצמי כרגע.
רגע, איפה אתם עכשיו?
עכשיו אנחנו בשפיים.
עדיין.
כן, עדיין פליטים בארץ שלנו.
ומה, איך אתם רואים באמת את ההמשך?
אני כרגע לא רואה את עצמי חוזר לקיבוץ. אני גדלתי בקיבוץ 30 שנה. אין לי שום מקום אחר שאני יכול לקרוא לו בעיקרות מהקיבוץ. אבל בגלל שזה אזור כזה, קיבוץ ממכר, אני קורא לזה, אני יודע שאם הילדים שלי יגדלו שם, ועוד פעם, והפיסה לא תשתנה, הם גם הולכים לבלות שם תקופות לא פשוטות.
כן.
כי לא תמיד היה שבי, היו שם טפטופים, קראו לזה, וטילים, ואזעקות, ונרמול של המצב, ושרפו לנו את השדות, והתפרעויות על הגדר. ואני לא רוצה שהם יתמכרו למקום הזה, כי זה מאוד קשה לצאת משם אחר כך, זה באמת מקום מדהים.
וואו. יונתן שימריז, תמשיך בעבודה המבורכת שלך, ובאמת שאין עליך ואין על החבר של כפר עזה, ואנחנו אוהבים אתכם, ואני הולכת עם החולצות, ואני מקווה שיהיו לכם בשורות טובות, ושכל החבר שלכם והחברים מאמילי עד קיד, שכולם יבואו הביתה.
אמן.
באמת, כולנו יושבים, מחכים ומצפים לבשורות טובות, ובאמת
ומתפללים.
יונתן, אנחנו מורידות את הכובע, אתה תותח,
כל הכבוד לך. אוהב
אותך הרבה, תודה רבה, באמת, רגשתם אותי מאוד.
ביי, בשורות טובות, תודה רבה, תודה.
ביי ביי.